אנחנו נמשיך את ההפטרה של פרשת דברים, חזון ישעיהו, שזה בפרק א' בישעיהו, הגענו לפסוק ט"ז, שהנביא מדבר דברי תוכחה קשים, שאפילו הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהם יבואו לבית המקדש, ולא יביאו קורבנות, והוא לא רוצה את החגים שלהם וכן הלאה. עכשיו, פסוק ט"ז הוא מתחיל כבר את הצד החיובי קצת, הוא אומר להם, אם אתם בכל אופן רוצים שהקדוש ברוך הוא יקבל את הקורבנות שלכם, אז מה נדרש ממכם לעשות? תשובה כמובן, כן, זה מפרט להם רק ככה. פסוק ט"ז. רחצו, יזעקו, הסירו רוע מעלליכם מנגד עיניי. חידלו הרע. דהיינו, תרחצו את הלב שלכם, תזדקחו מהעוונות שלכם, תורידו את המעשים הרעים שלכם. מנגד עיניי, דהיינו, כשאתם עושים מעשים רעים ואני רואה את זה, אני מקטרג עליכם. אז תורידו שאני לא אראה את זה, דהיינו, שתחזרו על זה בתשובה, ואז חידלו הרע, תפסיקו לעשות רע, זה יוריד את הקטרוג ואני אוכל לקבל אתכם מחדש. זה פסוק שמדבר בעיקר על סור מרע, מה לא לעשות. אבל למרות זה לא מספיק רק סור מרע, צריך גם להיות עשה טוב, אז זה פסוק י"ז. לימדו היטב, דרשו משפט, אשרו חמוץ, שפטו יתום, ריבו אלמנה. דהיינו, תלמדו לעשות טוב, דרשו משפט, דהיינו, תדרשו שהמשפט יהיה משפט צדק, שיהיה חקירה על פי האמת. אשרו חמוץ, חמוץ זה מלשון חמאס. דהיינו, אנשים כאלה שחומסים אותם, שגוזלים אותם. אז אתם תחזקו אותם, אשרו, כמו לחזק, כמו שאומרים, יישר כוח, כן? אשרו חמוץ, היינו, תחזקו את הנחמסים, את אלה שגוזלים להם. יתומים ואלמנות, זה אנשים חלשים, שהם עלולים להיות נרדפים, ואין להם את הכוח לבוא להילחם בעד עצמם. אז תשפטו אתם את משפט היתום, אל תיתנו לו הזדמנות שצריך לבד לבוא להילחם, וזה פחות שיקרה, בוודאי האלמנה שאין לה מי שיעזור לה, אז אתם תריבו עבורה את הריב, דהיינו, תדאגו למשפט שלהם ולצדק שלהם. פסוק י"ח, לכו נא ונבחך יאמר אדוני, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אם יאדימו כתולה, כצמר יהיו. דהיינו, תזדרזו, לכו זה תזדרזו, ונבחך, בואו נברר את הדבר. היינו, תעשו חשבון, אתם תראו לבד שכל הקשיים והצרות וכולי שהיה לכם, זה בגלל המעשים שלכם. היינו, אם אתם תחשבו מי צודק, אתם תראו שאני צודק, אז אם תתפסו את זה בצורה נכונה, תחזרו בתשובה. ואז מה יקרה? החטאים יתבטלו. זאת אומרת, זה בדרך משל. אם החטאים יהיו כשנים, מה זה שנים? שנים זה חוט צמר אדום. חוט שני. אז אם החטאים יהיו אדומים, כמו הצמר הצבוע בצבע אדום, אז מה יהיה, מה התשובה שלכם תעשה? קשה להגיע לבינו, דהיינו, זה יתכפר, והכל יהיה זך, כמו הלובן של השלג. שם מביא דימוי נוסף. אם ידימו כתולה, אם החטאים יהיו אדומים, כמו תולה, תולה זה המקור של הצבע האדום. שנים זה צבע שהצמר צבוע באדום. תולה זה מקור הצבע, שזה הרבה יותר אדום. כצמר יהיו, אז הם יהיו גם כן לבנים כמו צמר לבן. דהיינו בשני הדימויים מדובר שאם יהיה חטא אדום ויהיה תשובה, אז התשובה תכפר. יש במפרשים שמסבירים, אם מדברים על הצד הלבן או על הצד האדום, בדימויים שיש כאן בפסוק, מה יותר אדום? שנים או תולה? אז תולה הרבה יותר אדום משנים. למה? כי שנים זה כבר אדום שנספג בצמר, לא מקור האדום. תולה זה המקור של האדום. דהיינו, תולה זה הרבה יותר אדום. עכשיו אני מדבר על הצד הלבן. מה יותר אדום? שלג או צמר, צמר טבעי לבן? מה יותר לבן? השלג הרבה יותר לבן. אז הפסוק אומר, נכון? אז הוא אומר, אם החטא יהיה כמו שנים, שזה אדמומיות פחות עצמתית, אז הניקוי שלו יהיה לבן לגמרי. אבל אם החטא יהיה קטולה, דהיינו מאוד מאוד קשה, אז הניקיון שלו לא יגיע לרמת שלג, אבל זה יהיה כמו רמת צמר. זה הפשט של הפסוק. במאמרי חסידות לפעמים בוער הפוך, ששלג וצמר, אז צמר זה בדרגות רוחניות שמפרטים מהם, צמר זה הרבה יותר גבוה משלג. היינו כשהחטא יהיה מאוד מאוד אדום, אז הכפרה תבוא ממקור הרבה הרבה יותר עליון. אז אופנים שונים איך להבין, כמובן שהמשל הזה מדויק, הוא לא סתם משל של אדום ולבן, אלא יש לזה גם משמעויות. פסוק יוטף. אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תוכלו. היינו אם תיקנו, תשמעו מה שאני אומר, תקבלו דברי התוכחה, אז את הטוב של ארץ ישראל, לא האויבים יקחו את זה, כמו שהוא אמר לפני כן, אלא אתם תוכלו, אתם תקבלו את הטוב של הארץ. אבל, אומר פסוק חף, ואם תמענו ומריתם, חרב תעוקלו, כי פי אדוני דיבר. עדיינו, אם לא תקבלו את הדברי תוכחה, ותמרו את פי, תלכו נגד, אז חלילה החרב תתפוס אתכם, תארגו. כי ככה הקדוש ברוך הוא אמר, איפה הוא אמר? כתוב בפרשת בחוקותיי, בתוכחה, בספר ויקרא. זה מה שכתוב שם, שאם לא ישמעו, אז החרב תאכל אותם חלילה. עכשיו, בפסוקים האלה הוא פונה לעיר ירושלים, לתושבי ירושלים. קודם הוא דיבר כללי לכל עם ישראל, עכשיו הוא מתייחס לירושלים, מקום המקדש, דיבר דברי קינה ותוכחה לתושבי ירושלים. הוא אומר ככה, פסוק חף א', איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט צדק ילין בה, ואתה מרצחים. מה הוא אומר? איך יכול להיות שירושלים, שהייתה עיר נאמנה, נאמנה לקדוש ברוך הוא, הפכה להיות לזונה, להיינו, היא הלכה לכיוונים אחרים, לא על פי השם. קריה נאמנה, קריה זה עיר. היא הייתה קריה נאמנה, הייתה עיר שהייתה נאמנה, דהיינו הכל היה צדק ויושר, ומלאתי משפט, כל הרחובות של ירושלים היו מלאים במשפט וכולי, ומה עכשיו? אין שם משפט צדק, אין שם דרך טובה. בעבר היה צדק ילין בה, בעבר הצדק היה בירושלים ביום ובלילה, דהיינו ילין בה, זה היה עיר של צדק, ואתה מה קורה? מרצחים. תושבי ירושלים במקום ללכת בדרך הצדק, הפכים להיות רוצחים בדרך ההפוכה. עוד מביא פסוק חב ב' על החוסר יושר של כתוצאה מהמעשים בירושלים. כספך היה לסיגים, סובעך מעול במים. דהיינו פעם הכסף היה אמיתי. היום זה הפך להיות סיגים. מה זה סיגים? סיגים זה פסולת. דהיינו היום לוקחים מטבעות נחושת, מצפים אותם בכסף, ומשתמשים בהם כאילו הם מטבעות כסף. אותו דבר סובך, סובך זה היין. פעם יין היה יין צלול, רק יין. ועכשיו מעול במים, ומוכרים את זה כמו יין. היינו חוסר יושר במסחר שיש בירושלים. פסוק חף ג' ממשיך הלאה. שרייך סוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. היינו אומר ככה, אלה שממונים על התיקון של כל העיוותים שזה השרים, הם בעצמם סוררים, הם בעצמם שרים מהדרך הנכונה. מה הם? הם בעצמם הם חברי גנבים, דהיינו הם חולקים עם הגנבים את השלל, ובמקום לדון אותם בדרך נכונה. כולו אוהב שוחד, כל השרים שלכם הם רודפי שוחד ובצע כסף, ורודף שלמונים, רודפים אחרי לקבל כספים ושוחד. ואז יתום שיש לו בעיות וצריך שמישהו יעזור לו, אז לא ישפוטו. היתום בא לבית הדין, הוא לא משלם מהצד שוחד לדיינים, אז הם לא דואגים לו. אז האלמנה שאמורה לבוא כשיש לה בעיות, היא פוגשת את היתום שיוצא ושואל אותו מה קורה, מה עשו איתך, אף אחד לא מתייחס אליי. זאת אומרת, אם אליך לא מתייחסים, אז אני ודאי לא התייחסו אליי, אז לא יבוא אליהם, היא אפילו לא תגיע. היא עוד תתייאש לפני הכניסה לבית המשפט ולא תאמין שמישהו בכלל ירצה לעזור לה, זה מה שקרה לירושלים. אז לכן, בגלל כל זה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אז הוא מביא את החורבן, ומביא את האנשים, פסוק כ"ד. לכן, נאום האדון, אדוני צבאות, אביר ישראל, אוי, אנחם מצרי, והנקמה מאויביי. דהיינו, הקדוש ברוך הוא, שהוא אביר ישראל, הוא תוק פעם וחוזקם של ישראל, אז הוא מכריז ואומר, איך הכעס שלי יירגע, כשאני אנקום בהם, מכל אלה שהם עשוקים בגללם. דהיינו, אני אנקום את את האלמנות, את היתומים, ואת אלה שאתם לא דנים בהם צדק, ואז אני ארגע מהכעס שלי עליכם, על אנשי ירושלים. אז באים הפסוקים האחרונים של ההפטרה, פסוק חפי, זה בעצם הפסוק האחרון של התוכחה, ואז כבר שני הפסוקים האחרונים זה כבר פסוקי גאולה. פסוק חפי אומר, והשיבה ידי עלייך, ואצרוף כבור סיגייך, ואסירה כל בדילייך. ראינו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אמשיך לתת את היד שלי על ירושלים, להכות את הרשעים עד שיגמרו, לא יהיו יותר רשעים, עד שינקה אתכם. איך אני אנקה אתכם? ואצרוף, אצרוף זה כמו צורף שמנקה, מוציא את הסיגים, את הפסולת מהמתכת היקרה. אז אני אעשה את זה כבור. מה זה בור? בור זה בורית, זה סבון. אז כמו שעם סבון מנקים לכלוך, ככה אני אנקה את הסיגים שיש אצלכם על ידי העונשים שיבור. ואז ואסיר הכל בדילייך. מה זה בדילייך? בכסף יש חומר שנקרא בדיל. בדיל זה כמו פסולת. כשהוא מעורב עם הכסף, אז הכסף הוא לא מספיק מזוקק ולא מספיק טוב. אז הוא אומר, אני אוריד את כל בדילייך, את כל הבדילים, את כל האלה שהם נוהגים לא טוב, ואתם תישארו אחר כך נקיים וטובים. עכשיו, החותם, הסיום של ההפטרה, זה בענייני גאולה ובשורות טובות, אז זה פסוק חווה וכבזיים. פסוק חווה אומר ככה, מה יהיה בימות המשיח? והשיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה. אחרי כן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה. דהיינו, אני אעמיד לכם שופטים כשרים, שופטים צדיקים, שיודעים לשפוט נכון. אני אעמיד לכם יועצים שמייעצים לכם את ההתנהגות הנכונה בין היהודי לקדוש ברוך הוא. ואז, אחרי שיהיו במות המשיח הכל כראוי, אז יהיה שוב אפשר לקרוא לכם עיר הצדק, עיר שאצלהם הכל צדק בין אדם לחברו, וקריה נאמנה, קריה שהיא נאמנה להשם, בזכות היועצייך. יש על הפסוק הזה ביור מעניין של הרבי, או במתייחס לעובדה שבספר דברים, פרשת שופטים, הפסוק אומר, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. ואילו פה, כמו שאנחנו מכירים את זה גם תפילת 18, כתוב שופטייך ויועצייך, אין שוטרים. אז הרבי מדייק גם בעובדה שאין שוטרים, וגם למה על שופטייך כתוב כבראשונה, או על יועצייך כתוב כבתחילה. על פניו, כשקוראים את זה, זה נראה כמו אותו רעיון, פשוט במילים אחרות. ראשונה ובתחילה, זה מילים נרדפות. הוא אומר, הכל מדויק. זאת אומרת ככה. קודם כל, שופטים צריך שיהיה גם לעתיד לבוא. אבל שוטרים צריך רק בזמן שאנשים לא מוכנים לבצע את מה שהשופט אומר, צריך שוטר שיאיים עליו ויכניס אותו למסלול. אבל לעתיד לבוא, שהאור האלוקי יהיה בגילוי, אז יש שופטים שיגידו מה צריך, ולא צריך שוטרים, כי לא יהיה התנגדות כל כך. מה כן יצטרכו? יועצים. יועצים, מה ההבדל בין היועץ לשופט? השופט אומר, כך צריך, ולא מתייחס אם הבן אדם מקבל, מבין, מסכים, מפנים. הוא רק אומר לו, כך צריך וזהו. היועץ יורד אליו לראש של הרובו, אני אתן לך יצאה טובה, בוא תראה איך אתה תקבל את זה, ואיך תתחבר לזה. היועץ יורד לו לתוך נבחי הנפש ומחבר אותו לעניין. על פי זה מסביר רבי, זה ההבדל בין ראשונה לתחילה. ראשון בשפה המדוברת שלנו, אז ראשון זה הראשון, ראשון במסלול. בלשון התורה, ראשון זה לפני המסלול. יש את המסלול, המסלול נקרא תחילת, יש תחילת המסלול ויש ראשון. ראשון זה לפני. דוגמה הרבי מביא הוכחה שכתוב לגבי פסח. שהפסוק אומר, אך ביום הראשון, ת תשביטו שאור מבתיכם. וברור לכל אחד, כמו שהגמרא אומרת, שכשפסח נכנס ביום הראשון כבר עשו שיהיה חמץ. מתי משביטים את החמץ? יום לפני, בי"ד ניסן. איך התורה קוראת ליום לפני פסח? ביום הראשון. זאת אומרת, ראשון זה לפני. המסלול מתחיל בתחנה הראשונה, זה תחילה. לכן, מה זה מרומז בפסוק? השופט עוד לא נכנס לתוך הנבחי החיים של המקבל. הוא עומד כאילו לפני הכל, הוא זורק את ההוראות. הוא בראשונה. היועץ, הוא כבר נכנס אליך לתוך החיים ומדריך אותך איך לעשות. לכן היועץ הוא תחילה, והשופט הוא ראשונה לפני הכל. זה דיוק הלשון. אז בסיום של הפסוק האחרון, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. דהיינו, כשיעשו משפט, פשט הפשוט, כשיעשו משפט צדק, כמו שהוא דיבר לפני כן, אז ציון, שזה ירושלים, היא תיפדה מהאבונות שלה. ושווה בצדקה. מה זה שווה? המילה שווה, בפשט של המפרשים אומרים שווה, זה אלה שיחזרו בתשובה. אלה שיחזרו בתשובה, אז בזכות הצדקה שהם יעשו, הם ייפדו מהחטאים. אבל שווה אפשר גם להסביר מלשון השבויים, אלה שלקחו אותם בשבי, אז הם יחזרו מהשבי על ידי נתינת הצדקה. ובפנימית התורה מסבירים את המשמעות של הפסוק הזה, שזה הולך על הנשמה שהנפש הבהמית מתגברת עליה ומפילה אותה, אז יש שני חלקי נשמה. יש את החלק הנשמה שהיא לא מתלבשת בגוף. היא נקראת ציון. החלק הפנימי. יש את החלק הנשמה שכן מתלבש בגוף. ההבדל ביניהם, שאותו חלק שלא מתלבש בגוף, הנפש הבאמת לא מטמא אותה ולא תופס אותה, היא כמו שאומרים יחידה שבנפש, היא מעל ההתלבשות בעניינים הנמוכים. לעומת זאת, יש את החלק שמתלבש בגוף, והוא באמת נגרר על ידי העניינים של הנפש הבאמת. אז זה אומר הפסוק, ציון, החלק העליון, בשבי הוא לא יכול ללכת. היינו אי אפשר להפוך אותו לפועל בחטא. רק אפשר לשים אותו במצב של מאסר, או במצב של חוסר גילוי, הוא לא יכול להתבטא. אז איך הוא ייפדה מהכיסויים, מההסתרים, מהעלמות? במשפט ייפדה. אבל שווה, מי הלך לשבי? תוך חלק נשמה שהוא כן נכנס לגוף, הוא יכול ללכת לשבי, אז איך הוא יצא מהשבי על ידי נתינת הצדקה. זה הסיום של דברי התוכחה והגאולה והבשורה הטובה, שיהיה כבר בעזרת השם במהרה בימינו.